שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
השבוע אנחנו קוראים את פרשת שופטים, והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זה הסוגיה של בעל תשחיס. סוגיה מרתקת, מעניינת ורלוונטית עד למאוד. כדרכנו, בתחילת השיעור אנחנו נעסוק בהגדרות, במקורות, בהבנת היסוד של הסוגיה, ולקראת סוף השיעור גם בשאלות מרתקות הלכה למעשה. אך טרם נתחיל ללמוד היום, אני רוצה להקדיש את השיעור היום לעילוי נשמוסוי של רבי נחם יצחוק בן רבי ינקב ישראל. רבי נחם יצחוק אורלינסקי, היום זה היורצייט שלו, כאשר הנאצים נכנסו לעיירה שבה נולד וגדל בפוילן, הוא ברח ליערות. במשך 4 שנים נלחם בנאצים בשורות הפרטיזנים. אחרי המלחמה נשא אישה והקים בית לתפארת. בונים ובני בונים עוסקים בתורה ובמצוות. רבי נחם יצחק הוא אביו של ידיד נפשי רב חיים, רב חיים אורלינסקי, שיבדל לחיים טובים וארוכים. רב חיים בשבילי הוא כמו אח, והוא שותף מרכזי בכל הרבות הסטוירה שלי. אז התוירה שאנחנו עומדים היום של עילוי נשמוס של רבי נחם יצחוק בן רבי ינקב ישראל. ביליתי שעות איתו כשהייתי מבקר בארצות הברית בבורו פארק, ומצאתי אדם תמים, מאמין, דבק בקודש ברוך הוא, בקולי בו. וכפי שאמרתי, זכה להקים משפחה לתפארת, שינוח בשלום המשכו ובימי לציושו לכל המשפחה הנפלאה. אז כפי שאמרתי, היום אנחנו עוסקים בבעל תשחיס, ופרשת השבוע, כי תוצור על עיר יומים רבים להילחם עליה, לתופסה. לא יתשחיס עצו לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואויסוי לא תכרות, כי האודם עץ הסודה לבוי מפונחו במוצויו. אז נצטווינו כאשר נלחם מלחמת מצל לכבוש את ארץ ישראל, לא להשחית את עצי הפרי. האם עליו זה נאמר רק בעצי פרי? כפשטס הקוסוב, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, או שמה בעל תשחיס. כל מי שמשחית כלי, בגד, אוכל, כל דבר שראוי לשימושם של בני אדם עובר בלהב. מחלוקת גדולה בין האחרונים. הרמב״ם כותב הלכות אלה בפרק וב מהלכס מלוכם, ובפרק וב הלוכה חס כותב הרמב״ם, אין קויצצים אילני מאכל שחוץ למדינה, ואין מונים מהם אמס המים כדי שיתייבשו שניהם הלא יתשחיס אס עצו. וכל הקויצץ לוקה, ולא במצור בלבד, לא רק אשר אנחנו צרים על עיר לכובשה, ולא במצור בלבד, אלא בכל מקום, כל הקויצץ אילן דרך השחוסה, לוקה. כל הקויצץ אילן דרך השחוסה לוקה. זה הלוך החס. אבל הלוך יהוד באותו פרק, פרק בו מהמלוך המלוך יהוד הרמב״ם, ממשיך. ושם הוא כותב, ולא יהיה אילנות בלבד, אלא כל המשאה בקלם וקורא בגודים, ואורס בניין וסוטה מעיין, ובאבד מאכלות דרך השחוסה, אויבור ולא יישא השחס, ואין אלויקה אלו מקס מרדס מדבריהם. בדרך כלל מקס מרדס זה רק ביסוד הרבונון, אבל פשטס לא שונה רמב״ם משום דבר ביסוד יורייסי, כי הרמב״ם כותב, ולא האילנות בלבד, אלא כל המשאה בכלם וקורא בגודם ומאבד מחלות אויבר בלא יתשחיס. אז למה איננו לוקה אלא מקס מרדס מדבריהם? הרמב״ם בספר המצוות, לא תעשה נון זיין, ואני קוראת לו של הרמב״ם שם, שהזירונו מהשחסו אילונויס כשנצור על עיר כדי להצר לאנשיה ולהכאיב להם. הוא המורה יסבורך. לא יישא השחס הסייצו, וכן כל הפסד נכנס תחס להב זה. כגון מי שישרוף בגד לריק, או ישבור כלי, גם כן אוי ומשם בלת השחס ולא יקר. כאן כותב הרמב״ם, כל הפסד נכנס תחס להב זה. מה פשר הגדול נכנס תחס להב זה? מכל מקום נחלקו אחרונם, האם מדובר בסדיו רייס או בסדר הבורון? חלק גדול מאחרונם, אולי רובם, שוב אסמרי בסן סמקוף עליו, שוב אסנוי דביוד ומדור התניוני ירדי סמן רייש יוד. רבים אחרים סבורים שאכן כל שער השחוסם, מלבד עצי פרי, איננו אסור אלא מדרבונן, ולפיכך לוקם מקס מרדס. אבל הרמב״ם בספר המצוות כותב לויקה, לא כותב מקס מרדס. ובשתי המקורות ברמב״ם משמע שמדובר ביסד דאורייתא, תשוב חסם סופר. חוי שמשפוט סמן חוב זין, כותב חסם סופר, כל השחוסם, כל הפסד, עושה מן התוירה, אבל איננו לוקה כי זה לאו שבחורס. ובספרים שלי תמאתי בדברי חסם סופר, למה זה לאו שבחלולס? למה זה לאו שבחלולס? הלאו חל על המון דברים, אבל שורש הלאו ועניינו אחת, אחד הוא, אסור להשחית דבר שראוי לשימושם של בני אדם, ואם זה לאו שבחלולס, למה לעצי פרי הוא כן לוקה, ורק על דברים אחים איננו לוקה? לעני יזדהיתי מוקם הניחו מן השמיים להסגדר בו. כתבתי יסוד גדול בדברי הרמב״ם, מן חסו שברישס במהדורה הראשונה, זה ממם דלד, במהדורה החדשה שיצאה לאור, לפני שנתיים, ביורצייט הראשון לאשתי זכוינה לברוכם, שם זה סימן סמך וב, כי במהדורה החדשה יש כמעט כפול סימנים מאשר במהדורה הראשונה, מן חסו שברישה סמבוב כתבתי יסוד גדול בדברי הרמב״ם, והיסוד הזה כל כך גדול וחשוב בעיניי עד שנתמה שלא ראיתי בדברי המסיינו האחרונים, מי שילבן את היסוד הזה בדברי הרמב״ם ויביא מקורות. ואני הבאתי שבע מקורות בתורס הרמב״ם להוכיח את היסוד הזה. הרמב״ם חידש בדעתוי הרחובו והעצומו, שיש במצוות התורה, בין במצוות עשה ובין במצוות לא תעשה, עיקר ותוספת. אני לא אוהב להשתמש בלומדס בהלוכה בהגדרות עיקר ותפל. אין בתורה עשינו הקדוי של דבר תפל. אבל בכל זאת יש יסוד ובניין, שורש וענף, עיקר ותוספת. והרמב״ם סבור שבמצוות התורה יש עיקר המצווה ודברים נוספים שנכללים בו. ולגבי לא תעשה, לשיטת הרמב״ם, אין מלכוס אלא על עיקר הלאו המפורש בתוירו, על התוספות, שגם הם מן התוירה, גם הם דאורייס. אבל התוספות שהוסיפו חזל, עם מדרושה, עם מקבולה, עם מסבורה, אין מלכוס. וזה לעני הזדהיתי פשוטם של דברים לגבי בעל תשחס. צריך ללמוד את לושן הרמב״ם כי פשוטו. הרמב״ם כותב בהלכס מלוכם שציטטנו, פרק ובלוכיות, כל הפסד עובר בבעל תשחס, אבל אינני לוקה למקס מרדס מדבריהם. הוא עובר בבעל תשחס. וכך גם בלושן הרמב״ם בספר המצוות שציטטתי. הרמב״ם כותב להדש שזירורי מהשחס הוא לא נויס, והוא מוסיף, וכן כל הפסד נכנס תחס לב זה. גם כן, אוי ובבלטשחס, ואני אומר, נכנס תחס לב זה, זה תוספת. פשטס עליו כלישנה דקרו. ממנו תאכל ואותו לא תכרות. אבל כל הפסד נכנס תחס לב זה. אין מלכס לא לוקים אלא עיקר עליו ולא על התוספות. למדנים במשך מאות שנים התקשו בשיטת הרמב״ם, פרק חס הלוכת הזין ממחוליס הסורויס, כותב הרמב״ם, שלא לוקים אלא על אכילת מחוליס הסורויס, אבל על הנוע אין מלכס. אין מלכס על הנוע. ורבים תמאים, וכי למה לא? הלל ברור כשמש בצהריים שכל הסורי הנוע גם הם מן התוירה. פסוחים חוף א' חוף ב' סוגיה עצומה, חזקיהו ורב אבוהו. כל מוקם שנאמר בתוירה לא יסריכו, לא יסריכו, אחד ישרחילה ואחד ישרחנוע במשמע, וזה דיורייסה, למה אין מלכס? שתי דרכים נאמרו, מגד משנה, שלא כדרך הנוע. וכולם תמאים על המגד משנה, למה זה שלא כדרך הנוע? יש מחלות אסורות. גם אם הן מחלות, אבל מחירה זה שלא כדרך הנוע. לא, מטבע הדברים. מי שמגדל אורל, מי שמגדל פרס מוכר אותם. מי שמגדל בהמס וחייס מוכר אותם. רבים נדחקו במונס המגד משנה. זה לא ממש שלא כדרך הנוע, זה מעין שלא כדרך הנוע. ספר החינוך כותב, לאף שאין בו מייס, אף על פי שרבים ההנאות כמו שיחה, ודאי שיש בו מייס. ואני הקטן אומר גם כאן, מוקם הניחו מן השמיים להסגדר, ותוירי כתוב לא יאכל, לא יסויכל, לא יסויכלו. חזל חידשו, אחד עשר אכילה ואחד עשר נוע במשמע, שיטת הרמב״ם, לא לוקים אלא על עיקר עליו המפורש בתוירה, ולא על מה שנוסף בו, אף על פי שגם הוא מן התוירה. וכך מפורש ברמב״ם, עוד הלכה במחול הססור, הספרגים על הלוך אבוב, כותב הרמב״ם, כל היועצה מן הטריפו אוסר כמו איסוי, זה משנה במסכת חולין, סוגיות פשוטות בשס, ובוודאי שזה מן התוירה. ויאף על פי כן כותב הרמב״ם, לא לוקים על החולוב ועל הביצים של טריפו, ולמה לא? או של מין המסורים. כי בתוירה כתוב, מבשורם לא תאכל. וזה לא בשר. יויצא מן התומי, דינוי תומי, אסור. וזה דין דיורייסה. כותב הרמב״ם, אין מלכס. כמו חוצי שיעה. בהזדמנות אחרת נדבר על חוצי שיעה. אין כוונס הרמב״ם שזה מדין חוצי שיעה. הרמב״ם מתכוון להביא דוגמה, יש איזה דיורייסה שאין בו מלכס, כמו חוצי שיעה. למה אין מלכס? כי בתוירה כתוב, מבשורם לאי תאכלו. הלכה שחיתה פרקי הלוך הגמל, וכאן זה ממש מפורש ברמב״ם. הרמב״ם כותב ספק דרוסה לחומרה, שער שבעת הטרייפויס סוויקום לכולה. כי הם רק מהלכה זה מהלוכה, ולא מפורשים בתוירו, כך כתוב הרמב״ם, הלכה שחיתה פרק ה. מקור אחרון, ואולי החשוב ביותר והמפורש ביותר. דברי הרמב״ם הלכה סבי דזור, פרק גמל, הלוכה גמל. המגפף והמנשק, אבוי דזור, עובר בלב. גם אלה בכלל אבוי דוהם, אבל אין לויקים, אלא על השתחוויה, או שער אבוי דה זורה ממש, הם המפורשים בתוירה. והדברים מפורשים בדברי הרמב״ם. אז יש לנו חמש מקורות בעניין לא תעשה. בל תשחס, הנאה מאיסורי הנוע, חולה וביצים של מחלות אסורות, ספק בשחיתה, קשוס בטריפס, הרמב״ם בהלכה שחיתה, וגיפוף ונישוק ביאבוי דזורה. והיסוד הזה מצינו פעמיים לגבי מצווה עשה, פרק ו', הלכה י"ז, הלכה סיומטב, כותב הרמב״ם, אף על פי שעיקר מצווה שמחה סיומטב, בבוסר שלומים, בזמן שבית המקדש קיים, אבל בכלל מצווה זו, שיהי האדם שמח וטוב לבב הוא ובייסוי וכל הניל ומולוב, ולפיכך אמרו חכמים, במה מסמכם נושם בבגדי צבוינם, תנוי כסבגויס, בקרויז והגויזם, אנושים בבוסה ויין, גם פה כותב הרמב״ם. עיקר מיסה שמחה שומתה בבוסה שלומים, שלמי חגיגה. אבל בכלל המצווה, שיהי שמח וטוב לב אוף כל אחד בראוי לו. מקור אחרון, אכילס קודשי. ספר המצווס, מצווס עשי פייטס, כותב הרמב״ם. פסוחים נונטס ועוד מקורות בשס. מה המקור שיש מצווה לכהנים לאכול קודשים? ואוכלו איסם אשר כופר בהם. מכאן שכהנים אוכלים ובעלם מסכפרים. כותב הרמב״ם, ומניין לנו שיש מצווה לבעלים לאכול קודשים קלים? מה המקור של המצווה לאכול תרומו? כותב הרמב״ם, גם אלה נגררים אחרי המצווה. הגדרה שאינני זוכר משום מקור אחר בדברי הרמב״ם, לא במשנה תורה ולא בספר המצוות, נגרורים אחרי המצווה. ברור בעיניי כשמש בצהריים שמדובר במצווה דאורייתא, אבל זה לא עיקר המצווה, כי עיקר המצווה זה ואוכלו איסם, שנאמר לכהנים מנמד שכהנים אוכלים ובעלי מסכפרים. אבל בכל אופן גם אלה נגרורים אחרי המצווה, וכך אני מבין את הדין. לגבי בעל תשרס, כל השחוסר של דבר שראוי להנות ממנו הוא איסו דאורייתא, אף על פי שאין לוקים אלא על השחטת עצי פרי. מלבד הלאו שיש בשחוסס עצי פרי, פעמיים בשס למדנו חידוש גדול, בו וקם מצד הקלף עומד בייס, ובו ובסה חוב בו ועומד א', מלבד חומר אבון יש גם סכנה. ורב חנינה אומר שהוא שיקל בן כי הוא קיצץ עץ פרי. בדין הזה יש הבדל בין עצי פרי לכל שאר דרכי השחוסה של דברים אחרים. וגם אם נניח כפי שאמרתי, כך נראה בעיניי עיקר שלא כדברי נוי דביודה ומרי בסן, שקומתם מגיעה עד שמיים, אף על פי שנראה עיקר שיש יסד דאורייתא בכל השחוסה, אבל סכנת נפשות יש רק בעצי פרי. ובגלל דברי הגמור שיש בזה סכנה, חלק גדול מאחרונם החמירו עד למאוד בהלכות אלה, כי בדבר שחזל מעידים שיש בו סכון, אנחנו נרתעים ונזרים עד למאוד, וחמיר סכנת באיסורה. מכל מקום יש לעיין, האם האיסור והסכנה כרוכים ירדו מן השמיים, או שמה ההלכות והלכות. שאילס יאבץ, חידוש עצום, חלק עליו סמניים ואוף, תשובס דברי חיים, חלק בייז יורדי הסמנון זיין. בדבריהם מבואר שגם באותם מופנים שאמרו חזל שמותר לקצוץ עץ פרי. ועוד מעט נדון, מהם המצבים האלה? מותר שמותר, מתי מותר לכרות עץ פרי? אם העץ גורם נזק לעצים אחרים, אם יש צורך יוני במקום שבו העץ עומד, עוד מעט נכנס לפרוטי הדין. אבל רבי ינקה ונדל והדברי חיים סבורים שגם באותם אופנים שמותר, אבל לא נמלטנו מן הסכנה. לדידי, זה תימה גדולה. תימה גדולה לומר כן. איך יכול להיות שהפויסקים התירו להחריט עץ פרי ואף על פי כן עדיין נמצאים בכלל סכנה? זה נראה תימה גדולה לומר כן. ולכן בדברי רוב רבסינו האחרונים, חבס יוסמן קוף צדק היי, תשובס בייס שלוימי יורדי עשם הקוף צדק א', ורבים אחרים שהניחו הבהתליה, כשאין איסור אין סכנה. ובעיניי נראה תימה גדולה, איך יכול להיות שמותר ועדיין יש סכנה? וכי האיסור והסכנה שני דברים הם? מצד אחד אכן נראה ששני דברים הם, שהרי יש איסור גם בבגדים ובכלים, ואף על פי כן הם בהם סכנה. אבל זה לא קושיה גדולה. האיסור לכרות עצי פרי בכל זאת חמור יותר מאשר שער השחטה. כבר כוסב הרם בנדורם דפחס, איסור המפורש בתואר חמור מאיסור דיורייסי שאיננו מפורש בתואר, אין בזה טעימה. אבל אומר שבאופן מוחלט איסור לחוד וסכנה לחוד, וגם כשמותר עדיין יש סכנה. יש משנה בחולן דפנון זין ומדבייס, המשנה עוסקת בסכת חולן בטריפס, אם נחש הקיש תענגול באופנים מסוימים, אין בו איסור משום טריפה, אבל אוסור משום סקורס נפושס. הרי להגיע בדברי חז"ל, אין איסור משום טריפה, אבל עדיין יש איסור משום סכנה. חז"ל היו צריכים לומר, או לפחות הפויסקים, זה גם הוא מפורשס בבו וקמא צדיק בייס, שכאשר העץ גורם נזק, מותר לקצוץ את העץ. למה לא אמרו חז"ל, מותר משום בלטשרס, אבל אסור משום סקורס נפושס? אז אני יודע שאפשר לחלק בדויחק, חז"ל לא אמרו את הלשון הזה אלא כאשר יש סכנה טבעית, ולא כאשר יש סכנה סגולית, אבל למה לחלק? סכנה זה סכנה. אם יש סקורס נפושס, חז"ל היו צריכים לומר, מותר משום בלטשרס, אבל אסור משום סכנה. ולכן נראה לי ברור שהלוכה כדברי חבס יור בישלוימה ורבים אחרים מגדוי לרבסינו אחרוינם שניחו כדבר פשוט, שכשאין איסור גם אין סכנה. גדוי למזו מצאונו בדברי התעשי מקוף תזיין סיבקות נבוא ותעז אומר, בין הדברים שעשו חכומה משום סכון הזה לקצוץ עץ פרי, הרי שלדברי התעז כל האיסור זה רק משום סכנה, אז איך יכול להיות שגם כשאין איסור יש סכנה? אבל התעז לחויר איזה תאימה גדוי לה, לא דרשינן תאמה דקרו, מניין לנו לחדש שכל האיסור זה משום סכנה? אז למה יש איסור גם בכלם ובמחלים ובבגדים ולסתום מעיין, אם בכל אלה אין סכנה? אני חושב שצריך לפרש את דברי התז לא כפשוטו, לא שכל האיסור משום סכנה, אלא קופת זין זה הסימן של גילוי, הסימן הזה עושה כל כולו במניעת הסכנה. ולכן כותב התז, מלבד האיסור של בעל תשחס, יש איסור נוסף בכריתת עץ פרי, וזה משום סכנה. מדי פעם אנחנו מצביעים על חידושים עצומים שכתובים בספר חסידים. ספר חסידים הוא ספר שכל כולו הוא חידוש. רבי יהודה חסיד היה מראשוני חסידי אשכנז. הפויסקים מצטטים אותו הרבה, אף על פי שהספר איננו מנוסח כספר של פסקי הלוכה. זה ספר שכשמו כן הוא, עניוני חסידס, עניוני קבולה. כותב ספר חסידים, סעיף ממדלד, אות ממדלד, שעץ שנותן פרי פעמיים בשנה, צריך לקצוץ אותו, כי יש בו סכנה. חידוש עצום. לא מצינו בדברי חז"ל, אבל החידוש הוא, חז"ל אומרים שאסור לקצוץ עץ פרי משום סכנה. איך אפשר לומר שצריכים לקצוץ עץ פרי משום סכנה? הספר חסידים ודאי יסביר, אבל העץ הזה שונה, כי הוא נותן פרי פעמיים בשנה, אבל עדיין זה חידוש עצום. כשחז"ל אמרו שיש סכנה בכריתת עץ, לא חילקו כמה פרי הוא נותן. אז הסכנה מול סכנה. ובכלל יש איסור של בלטשחס. אז אילו היינו דנים רק בסדיסי או בלטשחס, היינו אומרים, פיקוח נפש דורך לכל התורה כולו. מותר לך לשבס, לאכול ביום הכיפורים במיקוח נפש, אז מותר גם לכרות עץ במקום פיקוח נפש. אבל זה סכנה וזה סכנה כנראה. שלפי הקבול של ספר חסידים, עץ שנותן פרי פעמיים בשנה, אין בו סכנה לחרות אותו, אלא להפך יש סכנה להשאיר אותו, והדברים חידוש גדול. שם אריה, רב אריה לייבש בלחובר, שהיה למדן עצום לפני 150 שנה, ספר חשוב מאוד, שרס התשובס, סמן סמך זין כמדומני, רוצה לחדש שלדעת ספר חסידים כל האיסור של בלטשחס זה רק בארץ ישראל. כמובן שאנחנו לא מדברים על כלים ובגודים, אבל האיסור המיוחד לשחית עצי פרי זה רק בארץ ישראל משום יישוב ארץ ישראל. אבל זה חידוש כל כך גדול וכל כך עצום שלא מצינו לא בחזר ולא באף אחד מן הראשונים, לא ניתן לומר חידוש כזה. ספר החינוך, תוף קוף חוף טס, מסיים, כמו בכל אחד מתרי"ג מצוות שבתורה לספר החינוך כותב, באיזה זמן ובאיזה מקום המצוות נוהגות, כותב החינוך בפירוש, שהאיסור הזה נוהג בכל מקום. גם בלושן הרמב״ם, שציטטנו מקודם, פרק ו' הלוך החסם המלוכם כתוב בכל מקום, אבל בלושן הרמב״ם אפשר לפרש אחרת, הרמב״ם כותב, ולא רק בשעת מצור, אלא בכל מקום. אז בדברי הרמב״ם עדיין אפשר לומר בכל מקום בארץ ישראל, וכשהוא כותב בכל מקום, זה לא רק כאשר אנחנו בונים מצור על עיר, אבל ספר חסידים לא מדבר במקום שנלחמים בעיר, והוא כותב שעליו זה נוהג בכל מקום, ובדרך כלל ספר חסידים מעתיק והולך בעקבות הרמב״ם, כנראה שכך הוא פירש לדברי הרמב״ם, שיסור נוהג בכל מקום, ולא כדברי שם אריה. שאלה מעניינת ורלוונטית עד למאוד, האם האיסור הזה נאמר רק כאשר אנחנו קורטים עץ מיסודו, מן הגזע, מן השורשים ומשחיתים את כולו, או גם בקציצת ענפים? בחצר שלי יש עץ לימון, ומדי פעם אנחנו מורידים חלק מן הענפים כי הוא גדל פרה, ובכל שנה לפני סוכות אני חייב לגזום חלק מן הענפים, כי הם מצילים על הסוכה, והם יפסלו את הסוכה. האם יש איסור גם בקציצת ענפים של עץ? מדברי התוסס אפשר ללמוד לחומר, פרוכס למד ובו מדבי, שואלים התוסס. חז"ל אמרו שאסור לגזום עץ, לקצוץ ענפים בשביעס, בשמיטה. כי אסור לעשות עבודות אדמה או אילן, ולכן אסור לגזום עץ, שואלים את תויסס, בלעבכי אסור משום, לא איתש חיסס עצו. תויסס מתרצים שני תירוצים, אם תמצא לו אם שאין איסור אלא להשחית את גוף העץ, אבל הוא מותר לקצוץ ענפים, אז התירוץ כל כך פשוט, כושמי קורא לאיסה. ולכן אפשר ללמוד מדברי התויסס, שיש איסור גם בקציצת ענפים. אם אני לא טועה מונח בזיכרוני, אבל יכול להיות שזיכרוני מטטע בי כמו בהרבה מקרים, אולי המאירי באמת מתרץ שם, שמצד בעל תשחס אין איסור אלא לקצוץ את גוף העץ ולא בענפים. אם אכן כך, נמצא שזה מחלוקס בין רבסינו הראשונים. להלוכה נהגו להקל בשאלה הזו. דרכי תשובה, קופתת זעם ביורדי הסיבכות נעון אלף, כמדומני מביא חבל פויסקים, כמה וכמה פויסקים שמקילים בשאלה הזו של קציצת ענפים. שניים מגדוי לגליציה. שוב, הסבי סצק יורדי חלק אלף סימן קוף ממבייז, דוי ומישורים, שבין הרוב חלק בייסם וממבייז, שניים מחדשים חידוש עצום. לאו יש רק כאשר אתה משחית את העץ מיסודו, אבל גם בקציצת ענפים יש איסור של חוצי שיעור עושו מן התויל. זה חידוש עצום. כמה פעמים בספרים שלי, מנחסו שבתחילת חומש ויקרו, ועוד במסמה המקומות, פלפלתי בסוגיה של חוצי שיעור עושו מן התויל, ודנתי האם הכלל הזה נאמר רק בשיעורים, כזייס, רביס, כויסבס, או גם כאשר לא מדובר בשיעור, אלא תחילת המעשה והמשכו הטבעי. בכל אופן, חידוש גדול של רבי סיסוק וצ'יביר הרוב, שגם בקציסת אלפים יש איזה של חוץ שיעור סמן התואר. אני חושב שהדברים נאמרו בדרך פלפול, אבל אינם עיקר להלכה. יש אחרונים שהקלו בקציצת אילנות פרי על ידי גוי. שירס יאבץ, שציטטתי מקודם, החידו בשלס התשובס חיים שואל, הם הקלו על ידי גוי, אין שליחוס לנוחרי. בסומם רויש, שין למדלד, כותב שבכל מקום שגרומה אסור, גם על ידי גוי אסור, כי כאשר אתה עושה דבר על ידי גוי, הרי זה כמו גרומה. הסברתי פעמים רבות, לפני 200 שנה היה פולמוס גדול בקשר לאותנטיות של הספר בסמם רויש, אני נכד של מרדכי בנט. מרדכי בנט יצא קשה מאוד נגד הספר הזה. הוא כותב לא רק שהוא מזויף, אלא גם יש פיקפוקים עליו. ולמרדכי בנט כותב, אל תשכן באוהל חואב לו, אסור להחזיק את הספר הזה. אני כן מחזיק את הספר, למרות שאני נכד של אותו ענק שבענקים. בכל זאת רבי קיווגה מצטט אותו כמה מקומות. אני חושב שאולי פעם היה קפידה לא להחזיק את הספר, אבל היום שאנחנו יודעים מעבר לכל ספק שהספר הזה איננו אותנטי, ואין בו ממש. לפני 200 שנה זה עוד היה פולמוס. היום מתברר מעבר לכל ספק שהספר איננו אמיתי, אז הוא מעניין. מעניין, אני מחזיק את הספר, זה מסמך היסטורי מעניין. אבל מכל מקום, הוא רוצה לומר שיש איסור גם על ידי גוי כמו גרמה. גם בסוגיה הזו ערכתי כמה מקורות בספרים שלי והסברתי. אקו מדעת את הנפשי כעובד. אדם עושה מה שהוא רוצה לעשות, זה לא גרמה. גרמה זה רק כאשר אתה מתחיל תהליך שכוחות הטבע גוזרים שהוא יימשך, שהוא יגיע לידי בשלות. אבל כאשר אני שולח אדם, גוי, הדת דנף שכעובד, אין לזה דין גרומה. ומנולן שבבלטש חסייס אישור בגרומה. ציטטנו מקודם את דברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב שהמוני המים מעץ כדי שיתייבש עובר בבלטש חס. זה ודאי רק גרומה. הוא לא לקח גרזן וחרט את העץ, מנע ממי ומים עד שהתייבש, ואף לפי כן כותב הרמב״ם זה בכלל לאו. אז זה נכון שגם גרומה יש בו איסור, אבל אמיר הנוכלי איננו גרומה. ולכן יש מנחרונים שהקלו על ידי גוי. יש מנחרונים שממליצים כאשר יש צורך לחרוט עץ, למכור את העץ לגוי. אבני צדק, סיגית הרוב, אבני צדק הוא היתר לב, סבם של האדמו"ר מסאטמה והאדמו"ר מקלויזנבורג, מורי ורבי גם יחד, היה מגדוי לחסידוס, יסדת שושלת סיגית, היה גם חשוב ויפויסקים, תשובס אבני צדק, גם בייס שלוימש שציטטתי מקודם, סמקוף צדק עליו, תשובס מרשם חלק עליו סמכוב בייס, רב שמול אנגל, חלק ג' סמן קוף יהודה עליו, כל אלו אומרים, כשיש צורך והיתר לקצוץ עץ, פרי עדיף על ידי גוי. אני לכשעצמי תמיה, מה זה משנה של מי העץ? הלא מקור הלאו בפרשת השבוע, כאשר בני ישראל יכנסו לעץ הסול, וישימו מצור על העיר של מי היו העצים, וכי הם לא היו של הגויים, של הקנאנים, יושבי הארץ, הם נטו את העצים, הם טיפחו אותם, עצי הפרי, מן הסתם הם יהיו של הגויים, ואף על פי כן הצטווינו, לא לכרות. אפשר לומר, ארץ ישראל היא שלנו. גם המגויים נוטים עצים בארץ ישראל, אין להם זכות. ארץ ישראל היא נחלה, סבוסינו, מימי סברו, מבינו. אבל בכל זאת חידוש גדול לומר, שאין איסור בלטשחס אלא בעצים שהם שלנו ולא של גוי. וכי בהפקר אין איסור של בלטשחס, מה זה משנה אם זה של גוי או של הפקר? לכל בלטשחס זה משום שאסור להשחית פרי עץ, כל דבר שבני אדם יכולים להינות ממנו. תומית חוף חסום את בייז, אנחנו עומדים שבזמן שבייס המקדש הירוקיים היה מצווה של שמירס המקדש, הרויבים היו משמרים. הדין הזה מופיע בתחילה.
כל הלשון.
מסכת תומית וגם ממש בהתחלה של מסכת מידויס. משנה ראשונה במסכת מידויס. ושם מבואר שאיש הר הבייס, מפקח, היה מסתובב בלילה. לבדוק בכל החוף אלף מקוימס של אבי המשמרים. ואם הוא מצא מישהו שנרדם, היה מכה באצבע כדי להעיר אותו. לא עזר, היה חובט אותו במקל. גם זה לא עזר, רשות הייתה בידו לשרוף את כסותו. שואל הראש, מה עם בלטשחס? הראש מתרץ הפקר בייס דן הפקר. יש מנחונים שהבינו את דברי הראש, שבייס דן מפקירים את הבגד וממילא אין בלטשחס. ולמדו מדברי הראש שאכן אין בלטשחס על חפץ של הפקר. אבל עוד פעם, בעיניי זה תהם מגדולה. וכי העיצים בארץ ישראל היו שלנו, או שהיו של הגויים, או שהיו של אפקר, לא היו שלנו, תרם כבשו את הארץ. אני בספרים שלי, גם במחסו של על הצוירה, גם במחסו של מסכי גיטן, כתבתי פירוש מחודש, אבל אני חושב שיהיה מסלמיתו. כבון עשרוש, הפקר בייזדן הפקר. האיסור של בלטש חסו מעין איסור ממוני. כשם שאסור לפגוע ולהפסיד ממון של פלוני, מדיני גניבה וגזלה, כך אסור להפסיד ממונו של עולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להנות בני אדם. אנחנו מברכים ברכה סלוניס, שבורו בריאו איסטויבויס ואילונו איסטויבים להנות בהם בני האדם. ולכן כאשר אנחנו משחיתים דבר שראוי להנעתם של בני אדם, זה מעין גזלה וגניבה, לא של היוחיד, של העולם כולו. והדין של הפקר בייזדן הפקר, כפי שאני מבין את ההלכה הזו, זו הלכה גורפת ביותר. כל המערכת של מומנס הופקדה בידי חז"ל. וכשם שהם יכולים להקל ולהתיר גניבה וגזלה, הם יכולים להתיר גם בלטשחס. אבל אין הכוונה שהפקירו את הבגד אלה, התירו לשרוף את בגדו של פלוני, וגם זה בכוח של הפקר בייזדן הפקר. מה שאמרתי עכשיו הוא יסוד גדול וחשוב, אבל לאריכות גדולה שאני לא יכול להאריך בה היום בשיעור הקצר הזה. מי שרוצה יכול לבדוק בספרים שלי בכמה וכמה מקורות שרחבתי יותר בעצם המושג של הפקר בייזדן הפקר. ומכל מקום, כאשר אנחנו צריכים לכרות עץ פרי, וכפי שאמרתי מקודם, אחרינו מאוד מחמירים בהלכות האלה משום שמדובר בסכנה. אז כאשר יש היתר רצוי גם למכור את העץ לגוי וגם לעשות את זה על ידי גוי, כדי להימלט מכל חשש איסור ומכל חשש סכון. מתי מותר לכרות עץ פרי? קודם כל, כמו המפורש של צדיק בייס עמד א', הם העץ מזיק לעצים אחרים. וכך כתוב גם ברמב״ם, בהלכה שפתחנו בה, את השיעור פרק בו ומלוכם הלוך החס, תשוב ושרש בו. חלק זין, כמדומני תוף קופיות, כותב הרש בו, גם אם העץ מזיק בית, לא חשוב מה הוא מזיק. אם הוא מזיק, מותר לקרות אותו. יתרה מזו, מפורש בגמור וברמב״ם, אם הפרי הוא פרי לא משובח, פרי מועט, ולא כדאי, אין כדאיות כלכלית לטפח את העץ, להשקוט אותו, גם מותר לכרות אותו. ואף על פי כן, מוירי ורבי, הקודש, הדברי יעצב, מחמיר מאוד בהלכות האלה, כי הוא נכד גם של דברי חיים וגם של אבני צדק, ושניהם מחמירו מאוד בהלכות האלה. יש לי אח גדול, תלמד חוכם עצום, שגר ביוניון סיטי בניו ג'רזי, ובחצר שלו יש עץ אגסים, הפרי מטולה כולו, לא ראוי למאכל, וזה גורם תינופת נוראה בכל שנה בחצר. ובגלל שהוא שאל את הרבי מצאנז את הדברי יעצב והשר אליו, הוא לא נוגע בעץ הזה, הוא לא יכול ליהנות מהחצר הנפלאה שיש לו בגלל אותו עץ פרי. אבל מי יקר הדין? אם הפרי לא ראוי למאכל, או גם אם הוא כן ראוי, אבל הוא נותן מעט פרי ואין כדאיות כלכלית להחזיק אותו, מותר לכרות אותו. נשאלת השאלה, האם רק במקום הפסד ונזק מותר לכרות, או גם לצורך? אנחנו צריכים. אז מבואה בגמורה וברמב״ם ובשוחנוח, שאם העץ שווה יותר כקורות, כקורות עץ, מאשר לפרי, מותר. אבל עדיין לא ידענו, כאשר העץ הוא משובח, והפרי משובח, אבל מסיבה כלשהי אנחנו רוצים לכרות אותו. כותב הראש, פרק חס בו וכמה, סוף סימן תז ווב, צורך למקום, אם מותר לכרות את העץ. אז אמרתי, לי יש עץ לימון בחצר. הייתי שמח אם העץ לא היה עומד שם, הייתי מרחיב קצת את הבית שלי, אבל גם אני תלמיד של הדברי יעצב, אני לא רוצה לנגוע בעץ הזה. הוא נותן פרי מדהים, הלימונים, שגרים בחצר שלי הם הלימונים הכי יפים בכל העולם, אבל בכל זאת הייתי מעדיף חדר נוסף בבית. אבל מכל מקום, להדיה בדברי הראש, צורך למקוימוי, מותר לחרות את העץ. אבל פשיטה לי שאנחנו צריכים לשאול, למה צורך למקוימוי? מן הסתם הצורך צריך להיות צורך חשוב, לא צורך של מה בכך, להקל באיסא דאורייתא, ובפרט כשיש חשש סכנה. אז אני רוצה להביא כמה סוגיות במרחבי הש"ס שיש לתהות בהם. שבס נון עומד בייז, יש לי בעיה בגמורה. האם מותר לפצוע זיתים בשבס? רש"י ותוספות מפרשים פוצעים את הזיתים כדי להמתיק אותם, כדי למתק אותם. מה השאלה? האם זה בכלל השבועי אויכלין? אסור להשבוע אויכלין, זה איסא דרבנן, אותו תיקון כלי. והגמורה שואלת גם בחול אסור, משום בל תשחס, לא רק בשבס, כך כתוב בדברי הגמורה. וזה מביא אותנו לשאלה של עיבוד אויכלין. אז בגמורה לא כתוב המילים בל תשחס. הגמורה כתוב שאסור להפסיד אויכלין. כך מובאו גם בברוכס נון עומד בייז, גם בשבס, גם בברוכס, זה אותו דף נון עומד בייז. האם מדובר באיסור בל תשחס? אני חושב שלא. שהרי הרמב״ם כותב להדיה, כל המפסיד מחלות בדרך השחוסה. כאן זה לא דרך השחוסה. רש"י ותוספות מפרשים. מה אלף צועי זיתים? כדי למתק אותם, כדי להשביח אותם. אז יש השחתה מצד השמן, מפסידים את השמן, אבל משביחים את הזית למאכל. זה ודאי, ודאי לא דרך השחוסה. ולכן אני סבור שיש איסור דרבנן של הפסד אויכלין גם במקום שאין לאו של בל תשחס. ולגבי הפסד אויכלין, אומרים חז"ל, בגלל החשיבות של שמן זית, אסור להפסיד את השמן כדי להמתיק את הזית. כך אני מבין את הדין הזה שמופיע בשבס דף נון עומד בייז, כי זה ודאי לא דרך השחוסה. ובאותו דרך אני מפרש סוגיה נוספת, שעל פניו היא תמועה ביותר. שבס קוף מם עומד בייז, אנחנו עדיין במסכת שבס. ובשבס קוף מם עומד בייז, אני לא זוכר איזה אמור אחד המרום אמר, מי שאוכל פת חיטה במקום שיכול לאכול פס האויר, עובר בבל תשחס. כי השעורה זולה מן החיטה, למה לבזבז כסף? מי שאוכל חיטו במקום שיש פס האויר, עובר בבל תשחס. והגמורה דוחה, בל תשחס דגופי עודיף, וחיטה יותר בריא מסעורה. משמע מדברי הגמורה שאילולי שבל תשחס דגוף העודיף, באמת אסור לכל דבר יקר, אם אפשר לכל דבר זול. הלו החיטה וסעורה יש להם טעמים שונים. כמה תמוע לומר, בל תשחס? זה דרך השחוסה? מה הוא משחית? ברור בעיניי שגם הדברים האלה נאמרו בדרך הפלוגה. הרמב״ם לא מביא את ההלכה הזו, משום שלא מדובר בהלכה פסוקה. זה רק מעין בל תשחס, וחז"ל מלמדים אותנו מידס חסידס. אדם לא צריך לבזבז הון רב על עינוגי הגוף, כאשר אין בהם תועלת רפואית. צריך ללמוד מן הגמרא הזו, אבל ברור בעיניי שלא מדובר באיסור של בל תשחס, כי אין כאן דרך השחוסה, לא מקלקל דבר, לא מפסיד דבר, לא מאבד דבר. ולכן ברור ופשוט, כאשר חז"ל אמרו שם בל תשחס, זה רק בדרך הפלוגה, ולא התכוונו ממש לאיסור של בל תשחס. אויקרן על המלוכים, כמה מקומות בש"ס למדנו שהמנהג היה כשמת מלך, היו שורפים את בגדיו, היו עוקרים את הסוסים שעליהם רכב משום כבודו של מלך, והתוספות שואלים, צו הלכה אם דאורייתא, אפשר לעקור את פרסותיה ופוגעים ברגליים של הסוס, צו הלכה אם דאורייתא. מעניין התוספות לא שואלים מצד בל תשחס, אלא מצד בעל החיים. והתוספות מתרצים בשתי דרכים. במציע למד בייס ומד בייס, בעבוד אזור יוד ימר ומד אלף, בעבוד אזור, כותבים התויסס, יש כוח ביד חכומם, לא כל דוב אמן התוירו. במציע למד בייס ומד בייס, כתבו התויסס, כבוד מלכס דוחה איסור של צער בעל החיים. למה לא שואלו על בל תשחס? אבל בובו ומציע קודמים התויסוס, כבוד מלכוס דוחה את סברכיים כמו שכבוד מלכוס דוחה בלטשס. משמע שגם לגבי בלטשס זה משום שכבוד מלכוס דוחה. ולמה לא תרצו? יש בזה תועלת. כל דבר שעושים לתועלת זה לא בלטשס. פרוחס למד בייז ומדלף מסופר על כמה אמירויים שבשעה שעשו שמחות, חתונות, ואהבה בת חידת היו, הגיעו לשמחה יתירה, היו שוברים כלי. כותבים את טויסס, טויסס הראשון, ברוכס למד בייז ומדלף, מכאן נהגו לשבור כלי זכוכית בשעת נישואין. המנהג לשבור כוס תחת החופה, נובעם בברוכס למד בייז ומדלף. טוב קוף סמך, סיב בייז, הרמו מביא את זה, שהמנהג לשבור כלי זכוכית, בנישואים, פרימגודים, משנברור, אני חושב, סיב קוטנטס, שניהם אומרים, זה לא בלטשס, מכיוון שעושים כך, לזכור את חורבן הבית, ויש בזה עניין של מוסר ושל תוירו, ולזה לתועלת, ולכן אין בלטשס. למה תויסס לא תרצו כך לגבי אויקרים על המלוכים? זה לכבוד מלכוס. אולי כבוד מלכוס זה לא מצווה כולי היי, כמו זכר לחורבן. וזכר למקדוש שאנחנו עושים בשעת הנישואין. עוד שתי גמרות אני רוצה להזכיר משום שיש בהם חידוש גדול. חולן זיין עומד בייז, יש סיפור מרתק. הרבינו הקודש שנפגש עם פנחס בן יואר, והוא הזמין את פנחס בן יואר לבקר בביתו, ורבי היה כל כך מאושר שזקן הדור פנחס בן יואר בא לבקר אותו. כאשר הוא עומד ליד השער והוא רואה פרידות, והוא אומר, מה לך המבויס בבייסוי של זה ואני אכנס, הוא הסתובב אחורה ועזב את המקום. ורבי הצטער עד למאוד. ורבי אומר, מה אני אמור לעשות? מה אני אמור לעשות? להפקיר אותם? אז הם יגרמו יותר נזק לאחרים. מדובר בפרידות. שעלולים להזיק לבני אדם, שהביתה שלהם מסוכנת. אומר רבי, אולי לעקור אותם, אז הצעה בלחיים. להרוג אותם, בלטשס. האם זה בלטשס להרוג חיה או בהמה שמהווה נזק לרבים? סנהדרין באיזו מדלף למדנו. הזאב, הארי, הנמר והברדלס, כמה צריכים לדון אותם, אם הרגו אדם, רבי אליעזר אומר, כל הקודם להורגון זוכר. אמנם זה מחלויקס תנועם במשנה, בייז עומד עליו, בגמור את תזו ועומד בייז, מחלויקס לביוקרם השוקש, גם אני בדי רבי אליעזר, אבל כל הנידון שם זה רק מצד מומוין הזולת, אבל כאן מדובר ברבי שרצה להרוג את הפרידות שלו עצמו. יש איסור בלטשס כאשר אתה הורג נחש ארסי, או חיה שעלולה לפגוע בבני אדם? אסור להרוג עקרב משום בלטשס? אז בעקרב אפשר לומר, אין בהם תועלת. כל דבר שאין בו תועלת, אין בלטשס. אבל אני הזדהיתי, צריך לפרש את הסוגיה, אבל לא רוצים ממנה המסקנה הלוך על המייס, אלא רבי מסופק, מה הדרך הנאותה? מה הדרך הראויה? ולכן רבי לא עשה מייס. אולי עדיף לעבור על צעה בלחיים, מאשר על בלטשס. אולי עדיף, יש לך כבר את הפרידות האלה, אז תשמור עליהם יום ולילה, תבנה עם מחיצה של ברזל, תשמור שלא יצאו להזיק. ולכן, אין ללמוד מכאן על הפסוקה שאסור להרוג מזק מצד בלטשס. ברור שצריך לדאוג שהפרידות האלה לא יזיקו לאדם, רבי רק מסופק מה הדרך הנכונה. לעקור את פרסותיהם ולעבור על צעב על החיים, להרוג אותם ולעבור על בלטשס, להפקיר אותם במוקם שאין בני אדם, או רק לשמור עליהם שמיר המעולו, כך אני מפרש את הסוגיה. עוד רגע אדברה, כמו בתנס חוף עומד בייס, ולמה המקור הזה כל כך חשוב? בעולם המודרני, יש הרבה מצבים שבהם אנחנו משחיתים ומפסידים וזורקים אוכל שראוי למאכל. אני כבר לא מדבר על כל בית ובית. אנחנו חיים בדור של שפע עצום, שפע שאבותינו לא יכלו אפילו לעלות על הדעת. מה האוכל שמשפחה ממוצעת זורקת במצועי שבס לפני 100 שנה היה אפשר לחלקל משפחה שבוע שלם? כי אנחנו חיים בתקופה של שפע. האם יש איסור של בלטשס? גמרתם לאכול ויש שיערי לחם וקצת מרק נשאר בצלחות וקצת שתייה בכוסות, האם, או אפילו בקרות מרכזיות, האם אסור לזרוק אוכל שראוי למאכל? אבל זה דרכו של עולם, דרכו של עולם. מסתבר שבלטשס תלוי לפי המנהג, לפי המקום, לפי מה שחשוב בעיני בני אדם. אבל השאלה שאני שואל חמורה יותר. במדינת ישראל משמידים כמות עצומה של יבול חקלאי כדי לשמור על השער, על המחירים. כאשר חקלאים מגדלים פירות וירקות, אי אפשר לתכנן בדיוק את הכמות הנצרכת. אי אפשר לדעת אף פעם. וכדי לשמור על הרווחיות של הענף, משמידים המון פרי וירק. חלק מזה הולך לארגוני חסד לחלוקה לעניים, אבל עדיין יש כמות עצומה שמשמידים. כי אחרת כל העלף היה נשבר ולא הייתה רווחיות, והחקלאים לא היו מוכרים את שדותיהם או משאירים את השדות שוממים. האם מותר להשמיד פרי וירק משובח שראוי למחל כדי לשמור על השערים? שאלה שנייה, משגיחי כשרות. משגיחי כשרות לפעמים צריכים למגדר מילטה, להרתיע את בעלי המסעדות, בעלי החנויות. ומעשים בכל יום שוועדות הכשרות נותנים הוראה, אם פלוני יפריש מעשרות לפני שאתה הגעת. אם הוא הכניס חולה לחנות, תזרוק את זה. הרבה פעמים לפי הלוכה יש בהחלט מקום להקל ולא צריך להחמיר כלל, אבל כדי להרתיע ולהבטיח שהדברים לעולם לא יקרו שוב, ושבעל החנות או בעל המרכול או בעל המסעדה לא יעיז עוד פעם לעבור על הכללים, המשגיח מקשיח עמדה והוא זורק את האוכל החוץ. האם זה מותר? האם הצורך להרתיע ולמנוע קלקול וחלילה הכשלת הרבים מתיר לסדיורייסה של בלטשס? שאלה שלישית, מעניין לעניין באויסוי הוא עניין. בהרבה מוסדות ציבוריים, אבל בעיקר נשאלתי הרבה פעמים על ידי רבנים צבאיים. בצבא יש הוראה חמורה ביותר. אוכל שיצא מן המטבח לעולם לא ייכנס בחזלה. הוציאו אוכל מהמטבח לחדר אוכל, אף על פי שמדובר בסירים שלמים שלא נגעו בהם. מה שיצא מהמטבח נשאר הולך לפח, לעולם לא יחזור. והסיבה כפולה ומכופלת. הצבא לא יכול להרשות לעצמו שחיילים יהיה להם קלקול קיבה או מחלה כלשהי, משתי סיבות. לא רוצים להפסיד ימי אימונים. כל רגע שחיילים נמצאים בצבא, מנוצל, גם מילואים וגם אנשי קבע. ולכן הצבא רוצה למנוע מצב שחיילים יקלקלו את הקיבה, או יאמרו שיקלקלו את הקיבה, וגם הם מפחדים מתביעות משפטיות. רק זה חסר להם תביעות משפטיות כל יום, כאשר חיילים יאמרו שחלינו בגלל אוכל שלא היה טוב, ולכן יש הוראה קפדנית. מה שיוצא מהמטבח ונשאר הולך לפח. האם זה מותר? אז הפתרון לכל השאלות האלה מצוי בתנס חוף עמוד בייס, שם מדובר, שם חז"ל מספרים על רב הונה מגדול המרואים. וחז"ל משבחים את צדקותו של רב הונה, ערב שבת אחר הצהריים. כאשר הסוחרים נעלו את חניתותיהם, את חנויותיהם, רב הונה היה קונה בכסף מלא את כל הירקות שנשארו, והיה זורק אותם לתוך הנהר. זורק אותם לאיבוד. וחז"ל מסבירים את המנהג של רב הונא, למה הוא עשה כן? כי אם בעלי החנויות, החקלאים, ישארו עם סחורה, הם אולי יחלקלו את צעדיהם ויביאו פחות סחורה, כדי שלא יישאר עודף, ולא יהיה מספיק בשבילו עניק שבס. ולכן רב הונא לא רצה שהחקלאים והסוחרים יפסידו את כספם, והוא לא רצה שישאר ברשותם עודף, ולכן הוא קנה כל מה שנשאר. שואלת הגמרא, למה לא חלק את זה לעניים? כי הוא לא רצה שעניים יסמכו עליו, ובשבוע הבא או בעוד שבועיים או בפעם אחרת לא יהיה עודף, ואז ישארו בלי אוכל לשבת. אז מחשש שמא בעתיד יבטלו מעונג שבס, הוא לא רצה לחלק את זה לעניים. ולכן הוא קנה וזרק את זה לים. ומכאן למדנו שגם תיקון עתידי, לרב הונא היו שתי חשבונות. הוא לא רצה שהסוכנים יפסידו, והוא לא רצה שעניים ילמדו לסמוך עליו ולא יקנו צורכי שבת. אולי בעתיד ימנו מעונג שבס, אולי בעתיד הסוחרים יביאו פחות פרי וירק, ולכן הוא קנה וזרק לנהר וגרם להפסד הפרי. ומכאן אני דן להתיר בכל האופנים, בכל שלושת השאלות. כן, מכאן למדנו שחשש קלקול עתידי, תיקון עתידי, מתיר את האיסור של בלטשחס, כמדומני שהגמרה הזו זה יסוד גדול בהלכות האלה של בלטשחס. אז היום עסקנו בסוגיה חשובה, מרתקת ביסודה, בסברות שבה, בשאלות הרבות שמתעוררות בתחום הזה, גם בהשחטת עצי פרי וגם בשאר הענפים של בלטשחס, וסיימנו וכמה וכמה הלכות, שאלות מעניינות ופתרונם. היום זה ערב ראש חודש אלול, וכאשר אנחנו רק מזכירים את חודש אלול, אנחנו נרתעים לאחור מנהג האשכנז שתוקעים בשופר בכל יום, כל בוקר בחודש אלול. והנובי אומר, אם יתוק השופר בעיר ועם לא יחרדו. השופר מרעיד את מיתרי הלב ומביא עלינו אמס דשמיא. רבים הרמזים שנאמרו בחודש אלול, אחד לחטוס ואחד לאוילו, רמזים רבים נאמרו בכתבי הארי ומובאים בספרי הקבלה וספרי החסידות. אבל הרמז הידוע ביותר, המפורסם ביותר, אלול, אותיות אני לדודי ודודי לי. והרמז הזה מובא לא רק בספרי המקובורים, ספרי החסידות, גם בספרי הפויסקים, במת אפרים, המשנה ברורה תוך קוף פי א'. והרמז הזה אף הוא מופיע בכתבי הארי, ויש בו חידוש עצום. מה החידוש ברמז הזה? בתודעה שלנו, כפי שהזכרתי לפני דקות מספר, אלול קשור לאמס יום הדין. אבל הפסוק אני לדוידי ודוידי לי לא נאמר בפרקי התוכחה של הנביאים ירמיהו, ישעיהו, עמוס, הושע, וגם לא במגילס איכה. איפה מופיע פסוק אני לדוידי ודוידי לי? בשיר השירים. שיר השירים זה לא בדיוק ספר של תוכחה. זה לא ספר של יראה. כל אחד יודע מה זה שיר השירים. הרמב״ם פרק י' מהלכות תשובה, וכל הפרק הזה עוסק בעבודת השם מאהבה. הפרק הזה עוסק באהבת השם. הרמב״ם כותב כמה נשגבה מידת האהבה וכמה היא נשגבה וחשובה יותר ממידת היראה, עד שרמב״ם כותב שלא כל החכמים זכו למעלה הזו. זו מעלתו של אברהם אבינו. הנביא ישעיהו קורא לכלל ישראל זרע אברהם אוהבי. אברהם אבינו היה גדול הוא אוהבים. והרמב״ם ממשיך וכותב כל ספר שיר השירים נכתב כמשל לעניין הזה. שיר השירים זה ספר שכל כולו אהבה. ושם אנחנו מוצאים את הרמז, אני לדוידי ודוידי לי, ראש התיבס אלול. אלול לא נובע ממיד הסדים. כל כולו רחמים, כל כולו אהבה. הקודש בוחו ברחמיו העצומים עלינו, הוא נתן לנו מתון התויבה. קחו לכם את חודש אלול כדי לעורר את מיד הסהב, או תרם יבואו ימי הדין. אלה ימי רחמים. ולכן פוסק הנוידי ביהודה כאשר הוא נשאל האם ראוי שאובל יבואו לפני הטבע בימי הסליחות. הטעם שנהגו שאובל לא עובר לפני הטבע ביום הם נרוע משום שהימים הם ימי דין וצריך לעורר רחמים ומידת הדין שורה על האבל ולכן אבל איננו עובר לפני הטבע בסייס ימי תשובה. נשאל הנוידי ביהודה מה בקשר לימי הסליחות והנוידי ביהודה כתב פשיטה שיבואו לפני הטבע כי אלה הם ימי רחמים ולא ימי דין. אני לדוידי ודוידי לי. זה סיפור של אהבו, של הדוד והרעיו, שהמשל לקודש ובריחו, ובניו חביביו אהוביו כלל ישראל, זרע אברהם אוהבי. ולכן צריך לנצל את החודש הזה, טרם יבואו ימי הדין. אני לדוידי ודוידי לי. הפסוק הזה מופיע בשיר השירים בשתי ורסיות, שתי נוסחאות שונות, פרק בייס ופרק וב. בפרק בייס כתוב, דוידי לי ואני לא, הרואה בשושנים. פרק וב כתוב, הפך, אני לדוידי ודוידי לי, הרואה בשושנים. מה בין זה לזה? כתוב במדרש רבה פרשס וזויס הברוכו, שיש ויכוח נצחי בין קודש ובריחו לכנסת ישראל. רבינו של עולם אומר, שובו אליי, ואושיבו אליכם. ואנחנו מבקשים ומתחננים בכל תפילה שלוש פעמים ביום, השיבנו השם אליכם, ונושובו. אנחנו מבקשים, רבינו של עולם, תעשה את הצעד הראשון, תחזיר אותנו הביתה. השיבנו השם אליכם ונושובו, והקדוש ברוך הוא אומר, לא, לא, לא. שובו אליי, ואחר כך השובה אליכם. חסידים מספרים, החסידי שמייס, על הצדק רב נפתול הצבי מרופשיץ. רב נפתול הצבי מרופשיץ הוא הזרע קוידיש, כך קוראים לספר שלו. תלמיד של רבן המלך מלז'נץ ורבו של הדברי חיים, הצנזרי התלמיד, תלמיד מובק של הרופשיץ. מסופר על הצדק מרופשיץ שפעם הוא ישב בעגלה, וזה היה יום גשום במיוחד בחורף הגליצאי. ואחד מאופני המרכבה, אחד הגלגלים שקע בבוץ. והבלגול מכה בסוסים, אבל הם לא מצליחים להוציא את העגלה מן הבוץ. ולית ברירה, הבלגול יוצא החוצה, והוא דוחף ודוחף. ללא הועיל, הוא לא מצליח להוציא את העגלה מן הבוץ. הוא הולך לחלון של האדמור, דופק בחלון ואומר, רבה, אני יודע שזה לא מתאים, ספס נשת, אבל אם הרבה בכל זאת רוצה להגיע הביתה, אז טוב עם השניים מנוחות, אולי תעזור לי לדחוף, ניסיתי וזה לא הולך, מה לעשות? ספס נשת. ויפן כוי וכוי ויעקי איניש, והרבה יוצא וגם הוא דוחף, עדיין, לא הולך. הצדק מרים את עיניו למרום, ואומר רבוני של עולם, אני מאמין בהשגחה פרוטס, אין לי ספק שתקעת אותי בבוץ, כי אתה רוצה שאני אחזור בתשובה, אבל קצת קשה לחזור בתשובה, כאשר אתה רטוב עד לשעד עצמותיך, וכאשר אתה מתבוסס בבוץ עד הברכיים. תוציא אותנו מהבוץ, נבוא הביתה, נתחמם קצת, ואני מבטיח שאני אחזור בתשובה. כך אמר הצדיק. והחסידים ידעו שהוא לא מדבר רק על הבוץ, באותו יום ועל גלגלי המרכבה שלו, אלא כדרכם של הצדיקים לעורר רחמי שמיים. אמר הצדק מרוב שצרבוני שלו, אלא אנחנו תקועים בבוץ הזה כבר 2,000 שנה בגולוס, ואנחנו יודעים למה. אנחנו מאמינים בשכוח הפרוטיס. אנחנו יודעים שאתה מצפה שנחזור בתשובה, אבל אתה רואה שזה לא הולך, זה כבר 2,000 שנה, עד מתי? קשה לחזור בתשובה כאשר אתה מתבוסס בבוץ עד הברכיים, עד המותניים, ואתה רטוב עד לשעד עצמותיך, וקר לך. תביא אותנו הביתה, ואנחנו מבטיחים לחזור בתשובה. השיבנו השם אליך, ונשוב. וזה הבדל בין שני הפסוקים בשיר השירים. פרק בייס דוידי לי, אחר כך אני לא. זה הבקשה שלנו. קודש ברוך הוא אומר אני לדוידי, ורק אחר כך דוידי לי, שובו אליי ואשוב אליכם. אם זה היה תלוי בנו, היינו מעדיפים את חודש דלול, שיהיה לנו חודש דלול. אז שם הגרסה הראשונה, דוידי לי ואני לא, אבל מה לעשות? תחפשו בכל המקורות, לא תמצאו חודש דלול, אין. חודש אלול, והשם של החודש הזה נגזל מהפסוק השני בפרק ו'. אני לדוידי, ורק אחר כך דוידי לי. אין מה לעשות. אנחנו צריכים לעשות את הצעד הראשון, ואם לא יחשו, ואם עושה, זה החודש אלול. והקודש ברוך הוא לא מבקש הרבה. פיסחו לי פסח, כי פיסחו של מחת. אילו היינו יושבים באותו בית מדרש כרגע, ורואים זה את זה, ושומעים זה את זה, הייתי שואל, פיסחו לי פסח כפיסחו של מחת, מה כתוב אחר כך? כולם היו צועקים, אני אפתח לכם פסח כפיסחו של אולם. אבל זה לא כתוב בשום מקום בחז"ל. הניסוח הזה כתוב בתשליך, אבל לא בחז"ל. המאמר הזה הוא במדרש שיר השירים, שיר השירים רבו. ומה שכתוב הרבה יותר מחמם את הלב, הרבה יותר יקר לנו. פיסחו לי פסח כפיסחו של מחד, ואני אפתח לכם פתחים, לא פתח אחד אלא פתחים, שיהיו עגלות וקרונות עוברים בהם. וכל פעם שאני מזכיר את המדרש הזה, אני אומר, איזה עגלות ואיזה קרונות? הקודש ברוך הוא לא מתעסק בעגלות ריקים ובקרונות ריקות. פיסחו לי פסח כחודי של מחד, ואני אפתח לכם פתחים רבים, שעגלות וקרונות יעברו בהם, והעגלות והקרונות האלה יהיו עמוסים, עמוסים בבונה, חיה, מזוין רוויח, בר יסגוף ונהור המעליה, נחת מהילדים, כל מה שהקודש ברוך הוא מבקש. פיסחו לי פסח כחודי של מחד. את המעט הזה אנחנו חייבים לעשות בחודש אלול, כי הקודש ברוך הוא אומר, אני לדוידי, ורק אחר כך ודוידי לי. הבה נקבל על עצמנו כל אחד ואחד לפתוח את אותו פסח כחודו של מחת, והקודש ברוך יפתח לנו פתחים רבים של נחס, של שמחו, של בר יסגופי, שיקח את המגיפה הזאת ונזכה לישוע סיילומים, ולכסיבה וחסים את טויבה לנו ולכל ביס ישראל שישון את טויבה ומסוכו, עלינו ועל כל העם מביס ישראל, בביאס גואל צדק, במהרו ויומנו אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.